היום אנחנו נלמד תמיד דף למד ב', אנחנו נתחיל מלמד א' למטה, שתי שורות מלמטה. 10 דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב. אנחנו מתחילים עכשיו סיפור האגדי על אלכסנדר מוקדון, שזה אלכסנדר הגדול, שמת בגיל צעיר, 33. הוא היה תלמיד של אריסטו, והוא כבש הרבה מקומות, למרות שהוא לא חי המון שנים. ויש הרבה סיפורי אגדה עליו, לא רק אצלנו, אצל כל מיני, אצל יוונים, יש בכלל, יש כל מיני סיפורים עליו. אני מניחה שהסיפור הזה היה על רקע, כאילו, הסיפורים שהיו בזמן של כותבי התלמוד, גם היו סיפורי אגדה בכל מיני תרבויות אחרות, ואולי זה על בסיס זה, קשה לנו לדעת, כי אנחנו לא מכירים את כולם. ובכל אופן, בואו נתחיל את הסיפור ונראה מה זה עושה כאן גם במסכת שלנו. אז 10 דברים הוא שאל את זקני הנגב. אמר להן, מן השמיים לארץ רחוק או ממזרח למערב? כאילו, מה יותר רחוק, מן השמיים לארץ או ממזרח למערב? אוקיי, בגלל זה הבאנו את זה כאן, כי דיברנו על שחיטת התמיד, שהיו עושים את זה על קרן צפונית מערבית ועל קרן צפונית מזרחית, ובעצם כאילו כל, כן, בבוקר, בצהריים, היו עושים את זה בצד אחר של של הטבעות, ובגלל שדיברו על מזרח ומערב, אז גם כאן מתחילים לדבר על מזרח ומערב. אז מה יותר רחוק? אמרו לו, ממזרח למערב. איך אנחנו יודעים? זה יותר רחוק מן השמיים לארץ. תדע, שערי חמה במזרח, הכל מסתכלים בה. חמה במערב, הכל מסתכלים בה. חמה באמצע רקיע, אין הכל מסתכלים בה. אפשר להסתכל על השמש בשעת צריכה, בשעת שקיעה, אבל אי אפשר באמצע היום, אז מה רואים? כנראה זה יותר רחוק ממזרח למערב, כי אז אפשר באמת להסתכל בשמש, אבל כשהשמש באמצע רקיע, קשה להסתכל, זה אומר שזה יותר קרוב. וחכמים אומרים, זה וזה כאחד שווים. אוקיי? יש דעה אחרת שבאמת שניהם שווים, שנאמר, כי גבוה השמיים על הארץ, אוקיי? גבר חסדו על רעיו, מה זה כגובה שמיים על הארץ? אז כתוב, כרחוק מזרח ממערב, שכאילו הם אותו דבר. זה פסוק מתהילים. ואי אחד מיני הוא נפש, ואם אחד מהם היה יותר רחוק, נכתוב תרוויו. אמור להיות לא נכתוב תרוויו, אוקיי, אפשר לראות בהגעת הבא, כאילו אז לא היו כותבים שניהם, אלא כי היה דנפש. אוקיי, ולכן, אם היה אחד מהם יותר, אז היו כותבים דווקא את זה ולא את השני. ואלה חמה באמצע רקיע, מה הייתה אם אין הכל מסתכלים בה? אז לפי זה, איך אנחנו עונים על השאלה, כאילו, לפי הדעה הראשונה, אז למה חמה באמצע רקיע אי אפשר להסתכל בה? משום דקה להדיה ולא קסה למידי. זה בגלל שזה עומד שם לבד, ואין שום דבר שמחסה. אבל כשזה בצד המזרחי או בצד המערבי, אז יש הרים או יש דברים שיכולים לחסות קצת את השמש, ובגלל זה אפשר להסתכל, אבל לא בגלל הסיבה הזאת. שאלה שנייה, אמר להם, שמיים נבראו תחילה או הארץ? מה נברא תחילה? אמרו, שמיים נבראו תחילה, שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אמר להם, כן, ואז את השמיים קודם לארץ. אמר להם, אור נברא תחילה או חושך? אמרו לו, מלטדה אין לה פטר. זה אנחנו לא יודעים. ונאמרו לחושך נברא תחילה, דכתיב הארץ הייתה טוב ובו וחושך, והדר ויאמר אלוהים יהי אור, אז ברור שהחושך, כן, ויהי אור, ברור שהחושך בא קודם. אז למה הם לא ענו לו? סברי דלמת אלה שיהיו להם מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור. הם אומרים, הם רצו להשתיק אותו, כאילו הוא אמרו, אם נענה לו על השאלה, הוא מתחיל לשאול שאלות שממש מגיעים לדברים, כאילו שאנחנו לא רוצים להתחיל לענות עליהם, שזה בעצם מה למעלה, מה למטה, כן, כל השאלות שאנחנו באמת לא יודעים את התשובות לגבי העולם, מתי נברא וכל מיני דברים כאלה, אנחנו לא רוצים להיכנס לעניינים איתו, בגלל, ולכן אנחנו, הם פשוט החליטו לא לענות לו, אוקיי? כאילו מה לפנים, מה היה לפני בריאת העולם, מה לאחור, מה יהיה בעתיד. לא רצו להיכנס עניינים האלו, אז פשוט השתיקו אותו והפסיקו לענות לו. אז איהכי, אז הגמרא שואלת, אם כך, אם נגיד שזה הסיבה, שמיים נמי לא נאמרו לה, אז למה התחילו לענות לו בהתחלה לגבי השמיים והארץ וכאילו מה נברא תחילה, אז למה ענו לו? אז אומרים די פשוט, מעיקר הסבור הקראי בעמוד הקשר. קודם חשבו, סתם שואל שאלה, בסדר, אבל כיוון דחזו די כמה הדר שייר, אבל אז ראו שהוא ממשיך לשאול, סברי לא נמלא, דיל מעטי לשיעולי, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. אוקיי? אז הם לא רצו להמשיך. אוקיי, הלאה. אמר להם, עידים מתקרי חכים, הוא שואל, מי נקרא חכם? אמרו לי, איזו חכם הרואה את הנולד. מי החכם? זה מישהו שחושב על העתיד ומתכנן מראש, כאילו רואה מה עתיד להיות. כזה, אפשר להסביר את זה בכל מיני כיוונים. אני רואה את זה שהכוונה שהוא מתחיל לעשות שיקולים מה יהיה בעתיד, והוא מתכנן את היום על בסיס מה יהיה בעתיד, הוא לא רק לא רק חושב על העכשיו, מה עכשיו. אוקיי? חושב על העתיד. אמר להן, אידי מתקראי הגיבור, אז מי הוא גיבור? אמרו לו, איזו גיבור? כובש את יצרו. כן? מצטטים מפרקי אבות. כן? מי שכובש את היצר, זה גיבור. אמר להן, אידי מתקראי עשיר. אמרו לו, איזו עשיר השמח בחלקו. אוקיי? תזכרו את הדברים האלו, כי אני חושבת שבהמשך הסיפור יהיה קשר לדברים האלו. אמר להן, מה יביד איניש ויחיה? אוקיי, סוד החיים, כן? איך אנחנו יכולים לחיות חיים ארוכים? זה מעניין, כי הוא בסופו של דבר מת בחצי ימיו. אמרו לו, ימית עצמו. כן, מה זה ימית עצמו? כאילו הוא יתחך בחיים שלו, כן? במקום לעשות כל התענוגי הגוף וכזה, כן? הוא פשוט יעבוד קשה. מה יביד איניש וימות? אז הוא שואל, אז איך בן אדם יגרום לעצמו למות? אוקיי, זה קצת מוזר, אולי זה בדיוק פשוט ההפך, כן? וזה מה שהם עונים לו, יחיה את עצמו, כאילו יעשה את הכל רק בשביל עצמו ולא בשביל אחרים, כן? זה בדיוק ההפך מימית את עצמו, כן? הוא יחיה את עצמו, אמר להן, מה יביד איניש ויתקבל על בריאתה? מה יעשה בן אדם שאנשים יאהבו אותו? אמרו לו, ישנה מלכה ושלטן. Okay, הוא ישנה את המלכות והשלטון, okay, כי זה דברים, זה כמו להגיד, כן, אסור להיכנס לפוליטיקה, כי אנשים ישנאו אותך, כן, לא, מה זה להתקבל על הבריאות? זה לא ייכנס לפוליטיקה, כן, כי הכל שם, כן, אם הוא ירצה, כן, יאהב את המלכות ואת השלטונות, אז יגרום לאנשים לא לאהוב אותו. כן? זה בעיה, כי הדברים האלו, יש כל מיני סיבות שמביאים, אבל אנשים אולי יחשבו שהוא מלשין עליהם, או כאלה דברים. אז מעניין מה הוא אומר להם. אמר להו, הוא אומר להם, כאן, שתזכרו, הוא בפוליטיקה, כן? הוא אלכסנדר מוקדון. אז הוא אומר להם, דידי תו ומדידכו, מה שאני חושב זה יותר טוב מה שאתם אומרים, למה? ירחם מלכו ושלטון ויעב את טיבו עם בני אינשה. הוא עדיף שהוא יהיה בקשר טוב עם המלכות והשלטונות, למה? כי אז הוא יכול לעשות טובות לאנשים אחרים ומתוך כך הם יאהבו אותו, אוקיי? מי שקרוב לפוליטיקאים יכול לקבל הטבות לאנשים אחרים ואז כולם יאהבו אותו כי הוא עושה דברים לעזור להם. אוקיי, okay, כן, ויכוח מעניין לגבי החשיבות של פוליטיקה. אמר להן, בימה יאי למדר או ביבשתה, איפה עדיף לגור, בים או ביבשה? ביבשתה, שנייה, בימה למדר או ביבשתה, יאי למדר או ביבשתה יאי למדר, כן, או עדיף לחיות ביבשה. אמרו לה, חכמים אמרו, ביבשתה יאי למדר, למה? דהה, כל נחות הימה, לומת ודעת דעתון עד דסרקן ליבשת. אלו שיורדים לים, הרי הם לא מרגישים בנוח עד שהם מגיעים ליבשה, כן, הם דואגים כל הזמן, אז עדיף, ברור שעדיף לחיות ביבשה, איפה שאפשר לחיות בנחת. אמר להן, כן, בלי לדאוג כל הזמן. אמר להן, אידי מנכון חכים יתיר, מי הכי חכם ביניכם? כאילו, הוא אומר, אתם מאוד חכמים, נתנו לי תשובות לכל השאלות שלי, כן? אני חושבת שהוא חשב שהוא יותר חכם מהם, וכאן הוא אומר, וואו, אתם מאוד חכמים, מי באמת, אבל מי הוא זה שעונה על כל השאלות האלו? אמרו לו, כולנה כחד השוויין. כל מילתא דאמרת לנה, בחד פתרנו לך. כאילו, כל שאלה ששאלת לנו, הרי ענינו כולנו כאחד, ולכן כולנו שווים, זה לא שיש אחד מאיתנו, שיותר טוב מהשני. Okay? ואולי הם מנסים להגיד לו משהו, כאילו אתה, אלכסנדר מוקדון, okay, חלק מה... אני רק אגיד, לפני שאני אמשיך, חלק מההסברים שלי שאני אגיד על הסיפור הזה, מצאתי במאמר, באתר דעת של אבי פרידמן, חוכמתו, מסעותיו, אוצרותיו של אלכסנדר מוקדון, על פי האגדה הזאת, הוא בעצם אומר, מנסים להגיד לו, היי, אתה, כמו שהוא חשב, איזה הוא חכם, והם אומרים, הרואה את הנולד, ואתה חושב שאתה חכם, אבל נראה בהמשך שהוא לא כל כך רואה את הנולד, והם כן, ומנסים להגיד, אנחנו כולנו שווים, זה לא שאחד מאיתנו יותר גדול מהשני. אוקיי, ממשיכים. אמר להן, מה דין הטריסטון לקבלי? הם אומרים, הוא שואל אותם, למה אתם... מתחיסים, כאילו עושים דברים נגד המלכות שלי, אוקיי? השאלה מה בדיוק הכוונה, אולי בגלל שהם זה תמיד הבעיה, הם לא מתחתנים איתם, הם לא אוכלים את האוכל שלהם, הם לא מקבלים את הגדולה שלו בעצם. אז הוא שואל, מה איתכם שלא, אתם לא מקבלים את הסמכות הזאת? אמרו לי, סטנה נצח. אוקיי? הם אומרים, זה ניצחון של השטן, בעצם מנסים להגיד, זה שאתה הצלחת לכבוש את כל העולמות האלו, וכל כל הארץ וזה, ואתה אחראי עלינו, זה לא אומר שאנחנו חייבים לקבל, כי לפעמים השטן מנצח, והרי הניצחון של השטן הוא זמני, אז אתה בעצם כמו השטן, ואתה כרגע, אבל עוד מעט אתה לא תהיה המושל. אמר להן, האנה מקטלינה, יתכון בגזרת מלכין. הוא אומר, אני אהרוג אתכם בגזרת המלכות, וכאילו אני יכול אם אני רוצה להרוג את כולכן. אמרו לי, שלטן ביד מלכה. כן, ברור שאתה יכול, הרי השליטה בידיך. ולא יאי למלכה כזב, אבל לא ראוי למלך להנהג ככה. מיד, כאילו בעצם, okay, יש כאלה שאומרים, הוא בעצם הבטיח להם, okay, עכשיו, מה הוא בעצם מנסה להגיד? הרי נכנס לו לוויכוח כזה. ואתם ניצחתם אותי, אבל אני המלך. אז בגלל שניצחתם אותי, אני יכול להרוג אתכם, וכדאי לי בעצם. והם אומרים, לא כדאי לך. כי אם אנחנו ניצחנו אותך, הרי אולי יש כאלה שמסבירים שהיה, שנכנסו לוויכוחים, הרי היה כזה הסכם, שאם אנחנו ננצח, ברור שאתה לא הורג אותנו, אחרת אנחנו לא ניכנס לוויכוח איתך, כי אין לנו ממה, כן, אנחנו לא יכולים להרוויח כלום. כי אם אנחנו ננצח, הרי אתה תהרוג אותנו, ואם אנחנו לא ננצח, זה גם לא טוב בשבילנו. אז יכול להיות שזה הכוונה. אז הם אומרים לו, כאילו, לא שווה לך. ונראה את זה גם בהמשך, שפוגש קבוצת נשים, והם גם משכנעים אותו, הרי לא כדאי לך. בכל אופן, אתה לא תנצח. מיד, אלביש יתון לבושון דארגבן, הוא בעצם מלביש אותם מלבושי ארגמן, שזה מלבושים של המלכות, ושדה מניחה דדאבה על צוואריהן. הוא שם זהב על הצוואר שלהם, כאילו הוא בעצם אומר, וואו, נכון, אתם הצלחתם, ניצחתם אותי, אני אכבד אתכם. אוקיי, ברור שהסיפור הזה לא קרה, איך שמתארים, יכול להיות שאפילו לא קרה בכלל, אבל כאן הם מנסים לספר לנו סיפור מסוים. אוקיי? נמשיך הלאה ונדבר על המסר מכל הסיפור הזה בהמשך. כאילו, כי גם הסיפור ממשיך בעוד כמה חלקים. אוקיי? אז זה החלק של השאלות, הוויכוח בין הזקנים, זקני הנגב ואלכסנדר מוקדון, הם מנצחים אותו ומשכנעים אותו בסופו של דבר שלא כדאי שיהרוג אותם אלא יכבד אותם. אוקיי, ממשיכים הלאה. אמר להם, אז עכשיו שהם החכמים, אז הוא מנסה להתייעץ איתם. מה הוא אומר? בעינה דעזר למדינה אפריקי. אני רוצה להגיע לאפריקי, לא בדיוק ברור איפה זה, זה לא אפריקה, כנראה שימינו, אבל אני רוצה ללכת למקום רחוק. אמרו לי, לא מצית הזאת, דפס כהרי חושך. הרי אי אפשר להגיע לשם, כי יש מה שנקרא הרי החושך, וצריך לעבור אותם, ואי אפשר לעבור, כי הם הרי חושך, הרי אי אפשר לראות כלום. יש כאלה שאומרים שבין הערים היה מאוד חשוך, ולא היה דרך לאור להגיע לשם הפעם, ובעצם זה מסוכן. אמר להם, לא סגיה דלא עזיונה, הרי אין אפשרות שאני לא הולך. אני החלטתי, אני הולך לשם, אני הולך. אמתו האחי, משיימלים הנחו, ובגלל זה אני שואל אתכם, כאילו זה בדיוק העניין, אני יודע שזה מסוכן, אבל בכל אופן אני רוצה ללכת. אני רוצה ללכת. אלא, מה יעביד? אז הוא אומר להם, אז מה אני אעשה? כאילו, תקחו את זה ב... אתם אומרים זה מסוכן, אבל לא משנה לי, אני אלך בכל אופן, כן, אנחנו מכירים כאלה אנשים שרוצים להגיע למקומות, למרות שמסוכן, לא מוכנים לשמוע על הסיכון, פשוט רוצים לדעת, אז איך אני באמת יכול להגיע. אז אמרו לי, הייתי חמרי לובי, okay, תביא חמורים לובים, תפרשי בהברה, והייתי כיבורי, דמטני, וכתר בהי גיסה. Okay, הוא אומר ככה, תביא את החמורים מלוב, שהם מוכנים, כאילו הם הולכים אפילו בחושך. Okay, מעניין, הוא משווה אותם לחמורים. חמורים הם טיפשים כל הזמן, נכון? והוא מנסה להיות החכם. מי מוכן ללכת בחושך? רק טיפשים, כן? אז החמורים מוכנים ללכת. ומה תיקח אתכם? כיבורי דמטנה. מה זה? זה חבלים כאלה. וכתר תקשרו בהי גיסה. אוקיי? תקשרו אותם למקום איפה שאתה עכשיו. כך שכשתביא לשם, תדע איך לחזור. כן, מה רואים כאן? הם החכמים שרואים את הנולד. הוא אפילו לא חשב, הוא רק חושב להגיע לשם. אבל הוא לא חושב שאין לי דרך לחזור לשם. אז מה הם אומרים? תיקח חבלים כאלה ותביא אותם לצד השני, אבל תקשור אותם לכאן, כך שאתה תדע את הדרך חזרה. כן, זה מזכיר את הסיפור של עמי ותמי. אוקיי, אז ככה. דחי עתית, אז כשהוא הלך לשם, או באורחה, או אולי זה לא מופיע המילה הזאת, אוקיי? כשהוא הלך בדרך, נקת בגביו, ועתית לאטרח, אוקיי? סליחה, הם ממשיכים להגיד לו ככה. הם אומרים, כשתגיע לשם, כן, כשתחזור, תוכל לקחת את החוט יחד איתך, את החבלים האלו, ועתית לאטרח, ובכך תוכל לחזור למקומך. עבד הכי ועזר. אז הוא עושה בדיוק כמו שהם אומרים, והוא הולך לשם. מטה לה ומחוזה, אז כשהוא הגיע לשם, הוא הגיע לאיזשהו עיר. דקולי נשי, כן, מגיעים לעיר שכולו נשים. אוקיי, מה נראה? כן, נראה. דווקא הסיפור הזה מדבר על הנשים החכמות. בא אל מאבי קירבה בהדיו. הוא רוצה לעשות קרב איתם, כן, ילחם נגד הנשים. אמרו לי, אז הם אומרים לו בחוכמה, אוקיי, שימו לב מה הנשים החכמות אומרות. אי קטללן, אם אתה תהרוג אותנו, יאמרו, נשי קטלם, יגידו, הרי הוא הרג נשים, כן, זה לא נראה טוב, הוא הרג, כן, הוא הולכם עם אנשים והרג אותם, אנחנו מבינים, אבל נשים, להרוג אותם, זה לא, לא יגידו עליך דברים טובים. ואי קטלן הלך, ואם אנחנו ננצח במלחמה, יאמרו, מלכה דקלו הנשי, זה המלך, שאנשים הרגו אותו, אוי ובוי לך, אם יגידו עליך זה. אמר להן, אוקיי, אז הוא אומר להם, בסדר, כן, אתם צודקות. הייתו לי נעמה, אז תביא לי לחם. הייתו לי נעמה דדאבה, הפטורה דדאבה, הם מביאים לו לחם של זהב על צלחות של זהב. עכשיו, מה אפשר לעשות עם לחם של זהב? אי אפשר לאכול את זה. אמר להם, מי אכלי אינשי? אינשי, נעמה דדאבה, מה אנשים אוכלים לחם של זהב? אמרו לי, אלה אינה עמד בית, אבל לך באטרך נעמה למחה דשקלית ואתי להכה? הם שואלות אותו גם מאוד בחוכמה. אם רצית באמת לחם, מה? אין לחם במדינה שלך שאתה צריך לבוא לכאן ללחם? מה מנסים, מנסות להגיד לו? הרי בשביל מה באת לכאן? מה אתה חיפשת שאין לך? היה לך הכל איפה שהיית. לחם, כסף, זהב. בשביל מה באת לכאן? אתה רוצה עוד זהב, עוד כסף? כאילו הרי זה כבר יש לך. אתה רוצה אוכל? זה כבר יש לך. אז הוא הבין בעצם מה הוא הבין. הוא חמד יותר ועוד ועוד ועוד. והוא מגיע לשם ואנשים פשוט אומרות לו, אתה טיפשי, כאילו בשביל מה הגעת לכאן בכלל, עברת לרי החושך, דרך מסוכנת מאוד. בשביל מה? לכבוש עוד מקומות? מה, כבר יש לך מקומות, בשביל מה אתה צריך עוד מקומות? כי נפיק בעתה, אז בואו נראה את התגובה שלו. כשהוא יצא משם, אוקיי, בדיוק כמו עם החכמים הראשונים, הוא הבין שהם יותר חכמים ממנו. כאן, כשהוא יוצא, כתב הבבא דמחוזה, הוא כתב על שער אחר עיר, אנה אלכסנדרוס מוקדון, הביתי שתיה, שותה בעצם הייתי, מאוד לא חכם, עד עתיתי למדינת אפריקי, דנשיה, עד שהגעתי למדינת אפריקי ופגשתי את הנשים האלו, וילבת עצה מן נשיה, ולמדתי עצה מן הנשים האלו. אוקיי? הוא בעצם מודה לכך שהם ניצחו אותו והוא הבין. אוקיי? אז הוא לומד לקחים בדרך. השאלה, האם הוא באמת לומד לקחים? כי נראה בהמשך שהוא לא ממש לומד לקחים. אוקיי? אז זה נשמע מכאן שהוא לומד, אבל כנראה אולי הוא רק שם את זה כדי להגיד משהו על עצמו ולהגיד אני איזהו חכם אני עכשיו כי למדתי, אבל הוא לא באמת למד. כי שקר ועתה, כשהוא חזר משם ולקח את עצמו ויצא, חזר הביתה, יתי וההוא מעיינה, הוא הגיע לאיזשהו מעיין, כאחר נעמה, הוא אוכל לחם, זה מעניין, זה מקשר לסיפור הקודם, שהוא ביקש לחם והם הגישו לו לחם של זהב, עכשיו הוא באמת אוכל לחם אמיתי, הוו בידי גולדני דמלכה. היו בידיו דגים מלוכים, שהיו צריכים לשטוף אותם כדי שהם יהיו ראויים לאכול. כאילו זה, הם כל כך מלוכים שאם לא היו רוחצים אותם במים, אז אי אפשר היה לאכול. בהדי דמחברי להו, נפל בהו ריחה, או יש כאלה שאומרים רוחה, אוקיי? אז בואו נעשה עם הרוחה, אוקיי? נראה לפי הפירוש הזה. כששטף אותם, הרי נפל בהם רוח חיים. מה זה אומר? הם חזרו לחיות הדגים האלו. אוקיי? אמר, שמה מינה, היי אינה מגן עדן עתה. הוא אומר, המים הזה בטח מגיע מגן עדן, כי זה מעץ החיים. אי כדאמרי, יש, אז עכשיו יש שני אפשריות למה קרה בסיפור. אי כדאמרי, שקה מהן ומאיה תרי באפה. אוקיי? הוא לקח מאותו מים ושפך על הפנים שלו כדי לחיות. כן, לחיות הרבה זמן, כי הוא אמר, וואה, זה מים שמחיה. Okay. והאפשרות הזאת, דווקא הוא יוצא מהסיפור לא רע. אבל, לפי האפשרות השנייה, יקדה אמרי, איד ליקו לעד דמטה לפתח דגן עדן. הוא בעצם, הוא לוקח את הדרך של, הוא, איך אומרים, הוא פשוט חוזר על מאיפה המים מגיע, ומוצא את גן עדן. הוא מגיע עכשיו לגן עדן, זה שוב בעניין שהוא מחפש ומחפש ומחפש, הוא רוצה תמיד, כן, למצוא את הכי הרבה שאפשר, רוצה להגיע לגן עדן. רמי קלה, פיתחו לי בבא. הוא אומר, פיתחו לי את השער. אמרו לי, זה השער להשם, כן, צדיקים, יבואו ובואו. אתה לא צדיק, אתה לא יוכל להיכנס. אמר להון, אנה נמי מלכה, אנה מחשב חשיבנה, הרי אני גם מלך, אני גם חשוב. כי הוא מבין שהם לא יתנו לו להיכנס, אז מה הוא אומר? הבו לי מידי, תנו לי משהו לפחות. יהבו לי גולגלתה, יש כאלה שאומרים גולגל העין, okay? או גולגולת או גולגל העין. Okay? אז הם מביאים לו גולגולתה חדה, את יתק לי לכולי דדבה וכספה, דידי בהדי, okay? הוא הולך לשקול את כסף זהב לעומת הגלגל העין, כן, ומה היינו חושבים? שבטח הכסף זהב שוקלים יותר, אבל לא הווה מתקלה, אבל זה לא, זה הכסף זהב לא הכריעו במשקל, אלא הגלגל העין. אמר להון לרבנן, מה זה בדיוק שזה שוקל כל כך הרבה? אמרי גולגל תדעיינה דביסחה ודמה. זה הגולגל העין של בשר ודם, דלא כסבה, שלא סבא אף פעם. כאילו הוא מנסה להגיד, ניתן לך כל הכסף הזהב שבעולם, אבל זה לא עוזר, כי העין שלך פשוט מחפש עוד ועוד ועוד, ואתה לא סבא אף פעם. אמר להו, ממי דחי הוא שקלי? אני אגיד את זה שוב. ממי דהכי הוא? איך אתה יודע שזה, איך אתם יודעים שזה כך? אז הם אומרים לו, שקול כלילי אפרה בקסיה, תיקח אפר ותחסה את העין, לאלתר תקל. פתאום, כן, ירד המשקל לצד של הכסף הזהב, כי כשכיסו את העין עם משהו שהעין לא יכול, עם אפר, והעין לא יכול לראות כלום, הרי זה פתאום, כן, כבר לא שוקל הרבה, דכתיב שאול ועבדון לא תספנה, והמשך זה בעיני האדם לא תספנה, כאילו אף פעם לא תהיה שבע, העיניים תמיד מחפשים עוד ועוד ועוד. תנא דבאליהו, גיהנום למעלה מן הרקיע, ויש אומרים לאחרי הרי החושך. אוקיי, בתנא דבאליהו אומרים שאיפה גיהנום, זה מי שמנסה להגיע למעלה מן הרקיע, או יש אומרים לאחרי הר חושך. כן, זה מי שאף פעם לא שבע, זה גיהנום. אוקיי, מי שמחפש עוד ועוד ועוד. תנא רבי חייא, כל העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו. ואז מסיימים עם ברייתא שמי שעוסק בתורה בלילה, הרי השכינה איתו, שנאמר, קום עירוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם. כי דווקא בלילה זה הזמן שחשוב, כאילו דווקא בלילה חשוב לעסוק בתורה, ומי שכן עוסק בתורה, הרי הוא יהיה נוכח פני השם. אמר רבי אלעזר בן עזריה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. כן, ואז הם אומרים, כן, ואז אמור להיות כתוב, כפי שאנחנו מכירים מהתפילה, אל תקחי בנייך, אלא בונייך. אוקיי, בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, זה לא בנייך, אלא בונייך, זה אלו שמתייחס לתלמידי חכמים, הם אלו שבונים את העולם. אוקיי, וזה בא להגיד את החשיבות של תלמידי חכמים והלומדי תורה, לעומת אלו שכובשים את העולם ומחפשים אחרי הכסף. חג'ון הלך לא יהיו קופטים, זה סוף הפרק. אוקיי, לפני שנמשיך הלאה, אני רק רוצה להגיד כמה דברים מעניינים על הסיפור. קודם כל, הוא מחפש, כן, הוא מחפש להגיע לכל העולם ורוצה להגיע, כן, למקומות שאין גבולות, כן, לא, אין לו גבולות בכלל, והם מדברים, כאילו במיוחד אם תסתכלו בשאלות הראשונות, על גבולות, כן, מה רחוק יותר, כן, ו... שזה רחוק מזה ויש גבולות ושיש סדר גם, כאילו יש מה שנברא תחילה וגם הם מנסים להגיד לו שיש דברים שאין לשאול עליהם, כאילו לא, אנחנו לא מצליחים, אנחנו מוגבלים מבחינת הידע שלנו, אנחנו לא יכולים לענות על שאלות מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. אתה חושב ש תלך לכל העולם, תכבוש וזה, ואתה תבין את הכל. אבל זה לא נכון, יש דברים שאנחנו לא מצליחים להבין. יש דברים שאף פעם לא נבין, לא משנה כמה נעשה, כן? ואז אם נראה, אולי במרכז הסיפור, יש את איזה חכם הרואה את הנולד, ששוב דיברנו, הוא לא חושב על העתיד, הוא רק חושב על העכשיו. ולא חשב, אם אני אגיע להרי החושך, איך אני אחזור? ואיזה הוא גיבור הכובש את יצחו, זה לא גבורה פיזית, הכיבוש שלך, כן? זה הגיבור של, הגבורה שלנו, ואיזה הוא עשיר, השמח בחלקו, זה ברור שזה מנסים להגיד לו, הרי אתה, יש לך כל העושר בעולם, אבל זה לא משנה לך, כי אתה רוצה עוד ועוד ועוד, אתה לא שמח במה שיש לך. וכל הסיפור בעצם מנסה להגיד, הרי אנחנו מוגבלים, אנחנו לא יכולים להגיע לכל, לא כדאי תמיד לשאוף ל... להגיע, כן, לאסוף עוד דברים, עוד חפצים, עוד מדינות, לכבוש, כן, אלא תסתפק באיפה שאתם, במה שיש לכם, וכך יהיה יותר מוצלח בחיים, כאילו כך אנשים גם תקבל יותר כבוד מאחרים וכולי. אוקיי? וגם מסיימים עם הסוף שהחשיבות של לימוד תורה, ובמיוחד בלילה שזה מעניין, כי אנחנו מתארים את כל מיני דברים שקרו במקדש, דווקא לפני, כאילו עד, לפני ה... כן, התחלנו את העניין הזה, ממש באמצע הלילה הם קמים ומתחילים לעבוד, וזה, כן, עושים את כל ההכנות לבית המקדש, וחשבתי על כל ההתעסקות, אין עניות במקום השירות, ודווקא המקדש היה מקום כן עם הרבה עושר, אבל זה לא היה מקום שאנחנו צריכים תמיד לשאוף לי יותר ויותר, אלא הכל ממש מסודר, ויש גבולות, ויש דברים שמותרים, ויש דברים שאסורים, וזה לא כל מה שבא לך, וכל מה שרוצים, ושכל מי שיכול לעבוד, הרי יש משמרות, ורק ביומים מסוימים, ורק כשהגורל נופל, הפייס נופל עליך, ו... יש סדר ולא צריך לשאוף, ובמיוחד שהמשכן זה מקום השכינה, אז מנסים להגיד כאילו לא צריך לחפש רחוק למצוא את השם, אלא אפשר איפה שאתם נמצאים ממש במקדש ובתוך עבודה, כך אתם בעבודת השם, כך אתם תבואו להבין יותר ולהיות יותר חכמים, ולא בחיפוש בכל העולם, וניסיון לכבוש, וניסיון לצבור רכוש, וכולי, זה לא הדרך. אוקיי, זה כמה מחשבות על הסיפור. מתחילים פרק חמישי. אמר להם הממונה, עכשיו הממונה בא, מי זה הממונה? יש כאלה שאומרים, זה הממונה על הפייסות שראינו קודם, יש כאלה שאומרים, הוא הסקן כהן גדול, שזה הכהן גדול שמחכה, הוא כהן שמחכה, אם משהו יראה לכהן גדול, הוא מתפקד במקומו, יש כאלה שיש ממונה דווקא על, על הדברים הבאים, ולא קשור לממונה הקודם, ולא קשור לסגן הכהן גדול, אלא מישהו אחר. ברכו ברכה אחת, אוקיי? המשנה הזאת היא בעצם המקור הקדום ביותר על תפילה. אוקיי? התפילה הקדומה שיש לנו, זה התפילה שהכהנים התפללו בבית המקדש. נראה גם שהיו מעמדות גם, זה לא מופיע כאן, אבל יש כאלה ש... אנשים מישראל היו באים גם להתפלל, אבל כאן הממונה אומר להם, טוב, אנחנו אם זוכרים, סיימנו עם הקריאת שמה. הם הולכים ללשכת הגזית להגיד קריאת שמה, ועכשיו הוא אומר להם ככה, ברכו ברכה אחת, הוא אומר להם, תברכו ברכה אחת, יש מחלוקת במסכת ברכות, איזה ברכה זה? או יוצר אור, או אהבה רבה, שזה שתי הברכות שבאים לפני קריאת שמה, והם ברכו. אז הוא אומר להם, תברכו, והם מברכים. קראו עשרת הדיברות, אוקיי, יש כאלה שאומרים, שדווקא, אוקיי, יש מקור שאומר שעשרת הדיברות היה חלק מהתפילה, אבל הוציאו באיזשהו שלב משום תרעומת המינים. שהמינים יגידו, רק עשרת הדיברות הן חשובות, ולא לא שום דבר אחר. ולכן, כן, כי הם מנסים, המינים טענו שהכל זה בעשרת הדיברות, ולא בשאר התורה, ולכן הורידו את זה באיזשהו שלב מהתפילה. אבל בתפילה הקדומה זה היה שם, שמע וים שמוע ויומר, שלושת פרשיות שמע, ברכו את העם שלוש ברכות, אוקיי, יש כאלה שיש להם את הנוסח ברכו עם העם, יש כאלה שיש הנוסח ברכו בלי את העם, כי ברכו את העם זה נשמע כמו ברכת כהנים, אבל זה לא מה שעשו, כי נראה שהם עשו את זה בהמשך, נראה את זה בדף מחר, איזה שלוש ברכות, אמת ויציב, זה ברכת גאל ישראל אחרי קריאת שמה, ועבודה, שזה ברכת רצה בעמידה, שמבקשים שהעבודה שלנו תתקבל, וברכת כהנים, שזה ברכת שים שלום, שזה קשור לברכת כהנים, אבל לא ממש אמרו ברכת כהנים לפי רוב הדעות. ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר יוצא. בשבת הם מוסיפו עוד ברכה, זה בלי שם או מלכות, איזשהו ברכה כניסה כשנכנסו למקדש, כאילו המשמר הבאה, הם ברכו אותם לשלום. אוקיי, למה? כי יש כאלה שאומרים, אם הם אומרים ברכת כהנים, ברכה, וישם לך שלום לאחרים, אז הם צריך שיש שלום ביניהם. מי שאין לו שלום בינו לבין חברו, לא יכול לתת ברכה של שלום. אז לכן דאגו שהם יגידו משהו יפה למשמר היוצא. יש דעות אחרות שזה קשור לחלוקת הקורבנות, שהם לא יריבו למי שייך מה, כמה אפשרויות שונות. משנה ב', אמר להם, חדשים לקטורת בואו ואפיסו. אז עכשיו הממונה אומר להם, מי שאף פעם לא עשה את הקטורת, עכשיו הוא יבוא ויהיה חלק מהפייס, מי שכבר היה לו תור, אז הוא לא יבוא עכשיו. זכה מי שזכה, אמר להם, חדשים עם ישנים, בואו ואפיסו. עכשיו הוא אומר להם, לחלק הבא, אבל אפילו אלו שכבר היה להם את התפקיד הזה, יכולים לבוא ואפיס, מי מעלה איברים מן הכבש למזבח, אוקיי? עד עכשיו הם העלו את האיברים עד הכבש, עכשיו הם צריכים לעלות את האיברים מן הכבש למזבח, אז עושים עוד פייס לדבר הזה. רב אלעזר בן יעקב אומר, המעלה איברים לכבש, הוא מעלה אותם על גבי המזבח. זה אותו בן אדם שמעלה, זה לא מישהו אחר. מי שהעלה כל השישה, או התשעה בעצם, שהעלו את האיברים ואת הניסוך, כאילו היין לניסוך וכל זה, מי שהעלה אותם קודם, הוא זה שמסיים. אוקיי, יש כאלה שמסבירים, הרי הם התחילו במצווה, הם צריכים לסיים את המצווה, ולכן הם עושים. לפי התנא קמא, הרי עדיף לתת תפקידים לאנשים אחרים, ושיהיו הרבה יצטרפו למעשים כאן, אוקיי, לנעשה כאן. אוקיי, זה מעניין, המחלוקת ביניהם, כן, האם עדיף שמי שהתחיל יסיים, או האם עדיף לכלול הכי הרבה אנשים במצוות כאן. מסרום לחזנים. עכשיו מוסרים את אנשים לחזנים, אוקיי? היו חזנים שהיו אחראים, זה לא חזן כמו בבית הכנסת שלנו, אלא זה אנשים שהיו אחראים על על הבגדים, היו מפשיטים אותם את בגדיהם ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד. אוקיי, מה צריך לקרות? שתי דעות, או שכל הכהנים התלבשו בבוקר עם בגדי כהונה, ועכשיו אלו שלא קיבלו תפקידים צריכים להחליף את הבגדים שלהם לבגדי חול. יש כאלה שאומרים בדיוק ההפך. כולם היו בבגדי חול, ועכשיו אלו שיש להם תפקיד חייבים להתלבש בבגדי כהונה. אוקיי? אז או זה או זה. עכשיו, היו אנשים שהיו אחראים, כנראה זה גם קורה בלשכת הגזית, והיו מורידים את הבגדים, אבל היו משאירים את המכנסיים, כנראה שמו מכנסיים מעל, ואז הורידו את המכנסיים שהיו, כן, כי מבחינת צניעות. חלונות היו שם, וכתוב עליהן תשמיש הכלים. הרי היו שם בלשכת הגזית כזה חלונות, כזה כמו מדף או משהו, שבמדפים היו ארבע מדפים, אחד היה רשום שם מכנסיים, אחד אבנט, אחד מגבט, ואחד מעיל. אוקיי? וככה הבגדים של הכהנים היו נכנסים לשם, לפי, כן, היו שמים כל מכנסיים ביחד, כל האבנטים וכו'. יש כאלה שטוענים שהיו 24 משמרות כהונה, ולכל משמר היו תאים במיוחד בשבילם, ולכן על כל חלון, כאילו היו בעצם 96, כן? זה 4 כפול 24, אז יצא 96, וכל משמר היו להם 4 חלונות. אוקיי, לפני שנסיים כאן, אבל לפני שנסיים, אני רציתי לתקן משהו ששמתי לב בשבת, שאני לא הסברתי נכון, שהיה בעמוד הקודם. כשדיברנו על, כשהם היו צריכים לפתוח את ההיכל, את דלתות ההיכל, אז אחד מהם הם היו צריכים להכניס את היד, כן, על בית השחי, ולפתוח את זה מבפנים. אז היה משהו שלא הבנתי וראיתי, אם יש לכם מפה, זה מאוד יעזור. דיברנו על היה פשפש בצפון ופשפש בדרום בכניסה לאחר. אז הם לא נכנסו איפה שראיתי קודם בכניסה מהעולם לאחר. הם לא נכנסו בשער הראשי. בעצם היה שער הראשי שם, אבל משני הצדדים היו פשפשים. אוקיי? הם רואים במפה, יש כזה קו כזה בצד, פתח בצד, אוקיי? בצד דרום ובצד צפון. אז הדרום אף פעם הם לא פתחו את הפשפש הזה, ואת הפשפש הזה זה בעצם דלת קטן יותר, הם פתחו את זה, כן, שמו את היד מבפנים, ואז פתחו את זה מבפנים, ואז נכנסו, איפה שכתוב תאים כאן, נכנסו לאיזשהו תא, אוקיי, אזור זה כמו מסדרון כזה, ומשם, אוקיי, אז הוא בעצם נכנס דרך הדלת הקטן הזה בצד הצפוני, ואז סובב, כן, שמאלה, הוא פונה שמאלה, ושם יש מסדרון שמופיע להיכל, והוא כבר באמצע ההיכל, אוקיי? הוא נכנס לתוך ההיכל, ועכשיו הוא פותח את הפתח הגדול, את השער הגדול של ההיכל מבפנים, ופותח את זה לאלה שעומדים בחוץ. אז כאילו היה צריך לעשות סיבוב בפנים, נכנס מהצד, נכנס פנימה, פותח את זה בפנים, ואז אפשר להבין את הנגר וכל זה, כאילו הוא פשוט פותח. ופותח את זה משם, ומשם ההיכל פתוח לכולם.